ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, אשירה לאדוני כי גמל עליי. זו צריכה להיות התחושה, ההרגשה, השמחה של כל מי שבא להסתופף בבית המדרש המיוחד שלנו. העובדה שאדם מקדיש מחייו זמן כדי לעסוק בתורה, לעמול בתורה, לבנות אישיות, לברר לעצמו דברים, להידבק בבורא, לשמוח עם התורה, כשהשנים פה הם לא רק בשביל השנים האלו אלא הם תשתית לכל החיים כולם, יסוד, בניין. הישיבה צריכה להיות בניין שמלווה את האדם כל חייו, על הזכות הגדולה שיש לו. על זה הוא צריך להודות להשם, אשירה להשם כי גמל עליי. ובברכה הזאת של להרגיש את ההרגשה הזו של שמחה, של התלהבות, של הודיה להשם יום יום, שעה שעה, להרגיש שכל הזמן אני מתקדם, כל הזמן אני הולך קדימה. בברכה הזאת אני מבקש לברך את 60 התלמידים החדשים שלנו שמצטרפים לבית המדרש מארץ, מחוץ לארץ, ארצות הברית רובם, צרפת. בברכה הזאת אני מבקש לברך את למעלה מ-100 תלמידים הוותיקים שלנו, את האברכים, שבאמת נזכה כולנו להרגיש יום יום, שעה שעה, התקדמות, שמחה, בניין אישיות וקדימה. לא לעמוד במקום. כי כשאדם עומד במקום, הוא יורד. כשהוא כל מה מתעלה, הוא עולה מעלה מעלה. והיא נועם השם עלינו ובמעשה ידינו. אני מבקש את שיחת הפתיחה למקד בחמישה דברים שהם היסוד של הישיבה שלנו. אני רוצה בכל דבר לדבר על ייחוד הישיבה, על איך עושים את הדברים כדי שהדברים יהיו נכונים וישפיעו על האדם, וזה בעזרת השם יבנה את האדם השלם. אני מבקש לדבר על לימוד תורה בעומק ובעמילות. אני מבקש לדבר על אנא עבדא דקודשא בריחו, על עבודת השם. אני מבקש לדבר על להיות איש כלל, לקחת אחריות על עם ישראל. אני מבקש לדבר על ויעשו כולם אגודה אחת, על הדיבוק חברים הנפלא שקיים פה בבית המדרש, בישיבה. ואני מבקש לדבר על מה שהרבי מקוצק אמר, אנשי קודש תהיו לי. מלאכי קודש יש לו מספיק, תהיו אנשי קודש. אלה אני חושב חמשת הדברים שמאפיינים את הבית מדרש שלנו, את הישיבה שלנו, וחשוב שהדברים יהיו ברורים. מה מייחד? לאן הולכים, איך עושים, זו מטרתה של שיחת הפתיחה. לימוד תורה בעומק ובעמילות. אנו יודעים מחז"ל, תלמוד תורה כנגד כולם. אם אדם יש לו שאלה מה לעשות, אלא אם כן זה דבר שאי אפשר לעשות על ידי אחרים אז הוא מפסיק, אבל באופן כללי מה לעשות, תעדיף כל הזמן תלמוד תורה. אלא אם כן, זה מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. והשאלה הגדולה, מדוע? למה באמת תלמוד תורה קודם לכל דבר אחר? מה ייחודה של תלמוד תורה? ומדוע באמת אנחנו משקיעים, תודה רבה, אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן, 3 סדרים בלימוד, בתלמוד תורה כנגד כולם, בעיון, בפקיעות, יש לנו עוד שיעור לפני מנחה כדי שאפשר יהיה לגמור מי שרוצה את המסכת. למה החשיבות הגדולה? מה החשיבות הגדולה של לימוד העיון? זה אחד הדברים שמאפיינים את הישיבה שלנו. יש ישיבות שלא לומדים בעיון. אצלנו אנחנו רואים בזה חשיבות גדולה מאוד. למה? מה קורה? אני חושב שהתשובה נמצאת בספר הכוזרי, ואני מאוד מאוד מציע, אם בחור שואל מה ספרי היסוד שהוא צריך ללמוד, אין ספק, הגר"א כבר כותב שהכוזרי הוא ספר יסוד שחייבים ללמוד אותו מעל ועטף. הכוזרי עונה הזה כשהוא מביא את המשל לגבי התרופות, והוא אומר שמצוות ותלמוד תורה הם תרופה. מצוות זה כמו אקמול, אספירין, ותלמוד תורה זה כמו אנטיביוטיקה. והדברים כמובן דורשים ביור. אם אני הייתי צריך לצייר מה זה מצוות או מה זה תלמוד תורה, הייתי אומר אולי זה איזשהו תלבושת מיוחדת, כמו שיש בצבא מדים מסוימים או בחברות מסוימות לייצג מי אנחנו. אולי זה כמו חגורת בטיחות באוטו כדי שלא יקרה לנו דבר לא טוב. אבל מה הדמיון לתרופה? מסביר רב יהודה הלוי, כמו שתרופה משנה את הדם באדם והופכת אותו להיות אחר, בריא, כך התלמוד תורה והמצוות, אבל תלמוד תורה עושה את זה יותר, גורם לחלק אלוק ממעל שנמצא באדם להיות המרכזי בו. אדם שעוסק בתורה בעומק, בעמקות, בריכוז, בעמילות, הוא נהיה אדם אחר, הוא נהיה אדם רוחני, הוא נהיה אדם שמה שמעסיק אותו זה הדברים האמיתיים, הוא מרגיש קרוב לריבונו של עולם, ולכן הדמיון לתרופה, האיזון בין החלק אלוק ממעל לבין התאוות, לבין הגוף, משתנה. אז אפשר לעשות את זה במצוות, אבל במצוות זה קורה בתהליך איטי, בתורה זה קורה יותר. ולכן כשאנחנו לומדים תורה, קורה פה תהליך, תהליך שבונה את האדם, תהליך שגורם לאדם להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, שאותו חלק אלוק ממעל נמצא בפנים, הוא מרגיש את זה. מספר תנאים כדי שהתהליך הזה באמת יקרה. דבר ראשון, להיות ללון בעומקה של תורה, להיות מרוכז בלי הפרעות. זו הסיבה למה אני דורש ומבקש שאין פלאפונים בבית מדרש. ברגע שאדם יש לו פלאפון גם בכיס, הוא כל הזמן כבר חצי עם הראש, התקשרו, לא התקשרו, יש הודעה, אין הודעה, אין דבר כזה. אם יש למישהו איזשהו צורך מיוחד, שיבוא אליי. אבל באמת להיות מרוכז, לא שיחות בתהילה, לא בבית מדרש, אלא להיות מרוכז בסוגיה, בסתירה ברמב״ם, בהבנת המשנה, בהבנת הגמרא, בהבנת מחלוקת הראשונים, שורש מחלוקת הראשונים. אדם שלא נמצא בתוך הלימוד, התהליך הזה שאנחנו מדברים עליו לא יקרה, ואז הוא יישאר רק עם ידע מסוים, וזה לא ילווה אותו לחיים. מה שילווה אותו לחיים, אם התלמוד תורה גורם לתהליך הזה שאנחנו מדברים אליו, להרגיש את אותו חלק אלוקה ממעל, להרגיש אדם רוחני, להרגיש אדם שקרוב להשם. לכן צריך בשביל זה ריכוז גדול מאוד. תנאי מספר אחד. תנאי מספר שתיים, ליצור, לחדש. זה מביא את אהבת הלימוד, זה מביא את הקשר הנפשי. אני בעיקר מתייחס לתלמידים החדשים, אבל זה נכון לכולם. יש לפעמים טעות, אני אלמד את המראה מקומות בערך, ועד בשיעור כבר אני אשמע מהרב מה הוא אומר. הסדר בוקר לא מיועד כדי להתכונן לשיעור. הסדר בוקר מיועד ללמוד את הסוגיה, ליצור, לחדש. הייתי בבין הזמנים אצל הרב נבנזן. מורי ורבי היה הרב שלמה זלמן אורבך, אין לנו זמן עכשיו להאריך, אבל אדם כה מיוחד, כה מיוחד, בשילוב נדיר שבין אדם לחברו ובין אדם למקום. סיפרתי בשבת לתלמידים שהיו איתי בנתניה, סיפרתי להם, אנחנו קראנו השבת הפטרה לא רגילה, הפטרה של חודש. סיפרתי להם סיפור אחד מתוך מאות שמראה מה זה רב שלמה זלמן. היה ילד שהיה קשה לו לדבר, היה מגמגם, ושנתיים הוא הכין את הבר מצווה. שנתיים, חודש לפני הבר מצווה הוא הלך לקנות חליפה, והוא סיפר למוכר בהתרגשות שבעוד חודש הוא קורא את הבר מצווה. המוכר אומר לו, אתה קורא את מחר חודש, כי ראש חודש היה ביום ראשון. ואבא טעה והכין עם הילד שנתיים את הבר מצווה של הפרשה, לא את הבר מצווה המיוחדת. אבא בחודש הזה כבר לא ישן כל הזמן. תוך חודש הילד שלו לא יכול להכין הפטרה חדשה. מה עושים? הוא הלך לרב שלמה זלמן. רב שלמה זלמן אמר לו, תגיד בשמי שיקראו את הפרשה הרגילה ולא את מחר חודש. הוא לא ישן כל החודש. הוא ידע שהוא יגיד את זה, אבל יהיו כמה בבית הכנסת שיגידו, מה פתאום, מנהג ישראל דין הוא לא משנים. הוא מגיע בבוקר להודיע את זה, מגיע כמה דקות לפני התפילה עם הבן שלו, ופתאום רואה את רב שלמה זלמן נמצא שם. עכשיו תבינו, רב שלמה זלמן שמכיר את ירושלים, גר בשערי חסד, וזה היה בסנדריה, והוא הלך למעלה משעה, שנה לפני מותו. כי רב שלמה זלמן גם כן ידע שיהיו כמה כאלה. אז הוא הלך שם כדי שהוא זה שיגיד את זה. תבינו מה זה שילוב של בן אדם למקום, ובן אדם למקום וחברו, זה מה שצריך לייחד את הבית מדרש שלנו. הרב נבן צהל היה שנים חברותא של רב שלמה זלמן. מאז שרב שלמה זלמן לא נמצא, אני הולך מדי פעם לרב נבן צהל. ודיברתי איתו איך יוצרים אהבה בלימוד. לפני שבוע. אז הוא אמר לי, תדאוג שכל אחד ייצור, יחדש, ישאל שאלות, יענה תשובות. לא יקרא את המשנה והלאה, יקרא מה שכתוב. ואנחנו רוצים שהתהליך הזה יקרה, שלימוד התורה יגרום, שנפנים את התורה, אנחנו צריכים לחדש בתורה. קחו למשל את המשנה שבה עסקנו הבוקר. בתולה נישאת ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי. שפעמיים בשבת בתי דינים יושבים בעיירות ביום השני וביום החמישי, שמיה לו טענת בתולים היה מסכים לבית דין. כל בחור היה צריך לצעוק על החברותא שלו היום שלוש שאלות. שאלה ראשונה, למה לא מופיע פה מה קורה ביום, למה אפשר להתחתן ביום ראשון? הרי בית דין יושב ביום שני. הגמרא עונה שקדו, אבל זה לא מסביר למה במשנה לא כתוב שקדו. למה המשנה לא מסבירה את זה? המשנה הייתה צריכה להסביר, יום ראשון לא, כי שקדו. למה זה לא מופיע במשנה? שאלה שנייה, למה לא מופיע במשנה הסבר למה אלמנה ליום החמישי? מופיע על בתולה, לא מופיע על אלמנה. שאלה שלישית, גם אם הוא ילך לבית דין, הרי בית דין יגיד לו שמותר, כי זה ספק ספקה. את שלושת השאלות האלה הוא צריך להכניס בתוך המשנה, כשלומדים את המשנה. לא שזה יהיה כתוב במראי מקומות. מראי מקומות כתוב במשנה, תיצור, תחדש, תשאל. ואל תיתן לחברותא שלך דקה לעזוב את המקום לפני שהוא נותן לך שלוש תשובות. שיסביר לך למה הסיבה של האלמנה לא כתוב במשנה, שיסביר למה שקדו לא כתוב במשנה, ושיסביר למה הוא כל כך חשוב לנו שילך לבית דין, אם אין למלכו וכך להגיד שמותר. ואני קורא פה רבותיי, אנחנו צריכים ליצור בית מדרש שלהט, של התלהבות, של שאלות, שאחד מדבר עם השני, זה עונה, זה מתקיף, זה אומר לא נכון, של התחדשות, של עומק. אם אנחנו נהיה בינוניים, אם יהיה ידע בינוני, אם יהיה קצת מפה וקצת משם, לאן שאנחנו רוצים להגיע לאנשים גדולים, לא נגיע. דיברתי על ריכוז, דיברתי על ליצור, לחדש, לא לחכות לשיעור, תחשוב שאין שיעור. תן שיעור לעצמך. אחר כך תבדוק בשיעור עם מה שאתה אומר ומה שהרב אומר, זה אותו דבר. אם לא, תשאל באמצע השיעור, אני הסברתי אחרת, למה אתה לא מסביר כמוני? ונקודה שלישית, שאני חושב שכה מייחדת את בית מדרש שלנו, זה לימוד תורה מתוך שמחה. לא בגלל שרק צריך, אלא מתוך ההבנה של הזכות, על מה חרבה ירוש הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילה. מסביר רבך, מה זה לא ברכו בתורה תחילה? לא הייתה להם שמחה, לא הייתה להם התלהבות. הם לא אמרו שבחר בנו מכל העמים. לא הייתה את ההבנה שזה משהו מיוחד. התייחסו לזה כמו מקצוע. מי שמתייחס לתורה כמו מקצוע, לא יגיע לאן שאנחנו רוצים. העגל איטל בהקדמה שלו כותב, שמעתי קצת בני אדם טועים מדרך השכל בעניין לימוד תורה קדושה. פה אמרו כי הלומד הוא מחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד התורה כל כך לשמע, כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום תענוג ורק לשם מצווה. אבל הלומד הוא מתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם מנעת עצמו. אז לכאורה אולי נגיד שלשמה הכוונה לא ליהנות, ובאמת זה טעות מפורסם. ואדרבה, זהו עיקר מצוות לימוד תורה, להיות סס, שמח, מתענג בלימודו. והדברי התורה נבלעים בדמו, זה לאן, לשם אנחנו צריכים להגיע. זה בדיוק מה שדיברתי, שהחלק אלו כממעל. דברי תורה נבלעים בדמו. זה רק בא אם יש שמחה, אם יש עונג, אם יש התלהבות. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה. וזהו עיקר המצווה. הלומד לשם מצווה ומתענג בלימודו, זה הלימוד לשמה, וכולו קודש, כי התענוג הוא חלק מהמצווה. עד כאן הנקודה הראשונה. לכן אנחנו מקפידים על עיון, כי כשאדם לומד עיון, אז בעצם שם הוא מרוכז הכי הרבה, שם יש לו הכי הרבה שאלות, שם הוא יכול לחדש הכי הרבה. לכן אנחנו גם לומדים בעיקר נשים נזיקין, כי אלו הגמרות של החידוש. השנה יש לכם זכות ענקית בזה שאתם לומדים מסכת כתובות, שזה ש"ס קטן. זו גמרה שאפשר לחדש בה בלי סוף כל הזמן, וזה התפקיד שלנו, לחדש, ליצור, לשמוח, להעמיק. לכן חשוב סדר בוקר, לכן חשוב חזרה, לכן חשוב בקיאות. לשים לעצמי יעד, לאן אני רוצה להגיע, אילו פרקים אני רוצה ללמוד, וכולי וכולי. נקודה מספר 1. נקודה מספר 2, כדי שבאמת השנים האלה יהיו לא רק שנים של ידע, אלא שנים שבהם אנחנו נתעצם, אז כמובן שלימוד התורה מעצים אותנו, כמו שדיברתי קודם. יחד עם זה צריך להיות גם זמן ודגש לעבודת השם. להפנמה, לכך שאדם שומע פה שיחה, ולאחר שהוא שומע שיחה הוא שואל את עצמו, מה זה אומר לי? מה אני לוקח מתוך הדבר הזה? כמו שהלימוד גמרא צריך להיות נבלע בדמו, גם לימוד המחשבה שנעשה, לימוד המוסר שנעשה, ההשקפה, כל הדברים האלה צריכים להיות מופנמים באדם, שהאדם באמת ייצור מציאות שהוא ותורה נפחים להיות אחד. מהי בפרשה שלנו? דבר נפלא. פתאום מפרשת ראה, כשמדובר על היסורים לא כתוב אסור. כתוב לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך ותירושך ויצחה בכל פרחך וצונך וכל נדריך. כי אם לפני השם לוקחת תוכלנו במקום אשר יבחר השם. שואלים המפרשים, מה זה לא תוכל? אתה יכול פיזית, רק אסור, שיהיה כתוב אסור, מה זה לא תוכל? לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. למה אתה לא יכול? אתה יכול טכנית, אתה רק אסור לך. לא, ספר דברים הוא ספר ההפנמה. לכן בספר דברים משה חוזר על הדברים, כדי שכשהם באים לארץ ופתאום הם עוזבים את המן, ופתאום הם עוזבים את הסלב, ופתאום הם צריכים להיכנס לחיים, זה חייב להיות מופנם בהם. אם אין חזרה זה לא יהיה מופנם. לכן הרבה מאוד מצוות משה חוזר כדי שזה ייכנס נבלע בדמו. לכן אני רוצה לעודד פה בישיבה את מהלך החזרות. כשאדם חוזר על הדברים בכל משה, אז זה נפנם, אז זה נהיה חלק ממנו. וכאשר זה נהיה חלק ממנו, לא תוכל לאכול בשעריך. אני כבר לא מסוגל. אני מרגיש אם אני אעשה את זה, זה לא מתאים לי. זה לא אני. אני לא יכול. כל ארבעת הספרים הראשונים, זה עוד לא היה מופנם. לכן שם זה רק איסור. אבל ספר דברים, לפני הכניסה לארץ, לפני ההתעסקות עם החיים, זה לא תוכל, אני כבר לא מסוגל, כי זה בתוכי, זה חלק ממני. לכן אחד הדברים, כשאנחנו מדברים על עבודת השם, אחד הדברים זה החיבור החשוב בין תורה לחיים. ישיבה היא לא רק בבית מדרש, ישיבה היא בחיים עצמם. איך לוקחים את הישיבה לכל החיים כולם, לעד 120? איך אני מחבר בין תורה לחיים? אז זה אנחנו נדבר הרבה בשיחות, אז זה אנחנו נדבר הרבה בבתים חמים, איתי, עם הרמים, עם האברכים. כי זה חייב להיות בדמנו, זה חלק מעבודת השם. נקודה שנייה, כן, השייח כותב, לא תראה את שור אחיך עוד שיון נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. שואל השייח, מה זה השב תשיבם? אומר השייח, השב פעם אחת ואחר כך תשיב פעם אחרת, כי בראשונה תעשה את זה בגלל הציווי, אחר כך תשיבם מעצמך. לשם חבר'ה אנחנו צריכים להגיע. אנחנו צריכים להגיע שהאדם עושה את הדברים לא רק בגלל הציווי, הוא עושה את זה מעצמו, כי זה מה שמתאים לאישיות שלו. זה השב תשיבם. וזה המטרה של פה בישיבה, שכל החיים יהיה מהבחינה הזו. תתחיל עם ציווי, תמשיך מעצמך, כמו שכותב אלשך. לכן כל כך חשוב הבירור העצמי, לקחת זמן ולחשוב למה השם ברא אותי בעולם, מה התפקיד שלי. כל אדם שנברא בעולם זה בגלל שמשהו חסר והוא צריך תקן. מה זה? נגיע לזה כשנדבר על האיש כלל. מה הייחוד שלי? מי אני? זה חלק מאותו בירור, מאותו עבודת השם. נקודה שנייה שאנחנו נשים עליה הרבה דגש ומייחד את הבית מדרש שלנו ואת הישיבה שלנו, זה חיים רחבים של תורה. רב אודנר מדבר הרבה מאוד על ההבדל בין מי שחי חיים כפולים ומי שחי חיים רחבים. מי שחי חיים כפולים זה כמו קו. יש דברים שקרובים להשם ויש דברים שרחוקים מהשם. אבל אני בעצם חי במין סתירה, וכשאני חי במין סתירה אני לא יכול להגיע לשמחה אמיתית. אני קרוע בין עולמות. אבל המטרה של התורה היא לא כך. יהודי, כן, מתי יש אדם שמחה? כשהוא מגיע לשיא הפוטנציאל שלו. אדם שמזין את הנשמה שלו נכון, היהודי שהנשמה שלו לא מגיעה לפוטנציאל, לא יכול להיות בשמחה. גוי כן, יהודי לא. לכן הלימוד תורה כל כך חשוב. לכן החיים רחבים של תורה. לא לחיות בין עולמות. הרב אודנר כותב, המון נקודות המפוזרות זו בתחת זו, בוודאי שיש משום ריבוי. אבל אותו המון הנקודות עצמו, כשהוא מסודר מסביב לנקודה אחת, העומדת במרכז, הרי זה עיגול אחד. תחיה, לא תחיה קו, תחיה עיגול. השם נמצא באמצע והוא מקרין לכל הדברים. ואין דבר שרחוק מהשם וקרוב להשם. אתה חי בהרמוניה, אתה חי בשלמות. כל נקודה חדשה שתרחוב רק תרחיב את העיגול. אבל האחדות איננה זזה ממקומה. הרבי מחבד אומר שזה הכוונה של הפרשה שלנו. פרשה שלנו יש איסור מאוד מוזר. רק חזק לבלתי יכול אדם, כי האדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר. שואלים כל המפרשים כולם, נפשו של אדם קצה בדם. אדם לא רוצה לאכול דם. אז למה דווקא בדבר כזה שכל כך קל לקיים, כי נפשו בטבעיות הוא לא רוצה את זה, למה דווקא שם צריך כזה חיזוק, רק חזק לבלתי יכול אדם? למה פה את צריכה ליצור את החיזוק הזה? נפשו קצה בדבר, אומר הרב מלובביץ'. ואני חושב שפה יש נקודה מאוד מאוד עמוקה. מדובר כמה מספר פעמים בליקוטי שיחות, הוא אומר, על ההבדל בין מדבר לארץ ישראל. במדבר היו בני ישראל מופשטים מענייני העולם, ובבואם לארץ ישראל החלה אצלם העבודה לעשות מעולם ארץ נושבת, ולכן עכשיו יש מזון, לבוש, בית. בנוגע לענייננו, אכילת בשר, המזון במדבר היה מן, לחם מן השמיים, דבר שהוא נעלם מתענוגי עולם הזה. אף שיכלו לחוש במן כל הטעמים, לא היה זה באופן מגושם, שכן במן הרי לא היה עין רואה המביאה לידי הלב החומד, משום שלא ראו את מיני המאכל שחשו בטעמם, עד שמשום כך לא הביא המן לידי שביעה. ביותם המדבר מובדלים מן העולם, לא היה שם מקום לבשר תאווה. אמנם היה שייך שם בשר, אבל רק בשר קודשים, לא בשר תאווה. רק בכניסתם לארץ ישראל, שם החל סדר של עבודת הבירורים. פה עכשיו יוצרים לבד, אין ניסים. אתה בונה, אתה עושה, אתה מברר. וכיוון שכל מברר צריך להתלבש בלבושה, הדבר אותו אחד הוא צריך לברר. הייתה גם אכילת בשר תאווה, כדי לברר את המזון. וזה מה שכתוב, רק חזק לבלתי יכול אדם. כלומר, אף שעבודת הבירורים כוללת אכילת בשר תאווה, הרי הוא רק לפי המוכח לפי הטבע. אבל אסור להיות להוט דם בכך. להוטותו של יהודי צריכה להיות רק בקדושה, שזהו עניין זריקת הדם על המזבח. אבל כשההתלהבות אינה בקדושה, אומרת התורה כלפי דם זה, על הארץ תשפכנו. אסור שתהיה בו שום שייכות ליהודי. אומר הרבי מחב"ד, אתה יודע מי אוכל את הדם? מי שלהוט אחרי גשמיות. מי שלא להוט אחרי גשמיות, הוא יאכל בשר תאווה, אבל את דם הוא לא יאכל. באה התורה ואומרת, שיהיה לך גשמיות, ובארץ ישראל שיהיה לך בשר תאווה. אבל אל תהיה להוט אחרי זה. כי אם אתה תהיה להוט אחרי גשמיות, לא תוכל, אז אתה תחיה חיים כפולים ולא חיים רחבים. חיים רחבים זה לתת לכל דבר את הפרופורציה שלו, את המקום שלו. ולכן, חזק, תיזהר לא להיות להוט אחרי גשמיות, כדי שתוכל לחיות חיים של הרמוניה, חיים של יחד. אז דיברנו על הבירור האישי, דיברנו על לחיות חיים רחבים של תורה, דיברנו על זה של ההפנמה, לקחת את מה שנאמר פה ולחשוב מה זה אומר לגביי. ונקודה אחרונה בעבודת השם זה הקבלות האישיות, למצוא את הדרך שלי בעבודת השם, מה מיוחד אצלי, ללמוד דבר שאני אוהב, לעשות, לקבל על עצמי איזושהי קבלה שמיוחדת לי גם אם אני לא חייב עליה. ספר דברים נקרא ספר הישר בגלל פסוק אחד בפרשה שלנו, ועשית ישר והטוב בעיני השם. וחז"ל מסבירים שישר והטוב הכוונה לפנים משורת הדין, כי כשאדם עושה לפנים משורת הדין, ועל זה חרבה ירושלים, על זה חרבה הארץ, אז שדנו דין תורה ולא לפנים משורת הדין. כשאדם עושה לפנים משורת הדין, הוא בא מביא את האישיות שלו לידי ביטוי. גמרא מספרת שיש כאלו שבשבילם לפנים משורת הדין נהפך להיות הדין עצמו, כל אחד בהתאם לרמה שלו. אבל חשוב שנשמור, כל אחד ישמור על דרך האינדיבידואלות שלו בעבודת השם. איפה הוא מוצא את עצמו? איזה ספר, איזה חלק בתורה מדבר אליו, איזה חלק במידות, חלק בעשייה. אלו שני הדברים הראשונים. עמקות בתורה, יצירתיות, שמחה, והדבר השני, אנא עבדא דקודשא בריך הוא. נקודה מספר 3 שמייחדת הבית מדרש שלנו, להיות אנשי כלל. לא לחשוב רק על עצמי. לקחת אחריות על עם ישראל. אני חושב שיש שלושה שלבים. יש שלב שאדם חי לעצמו, יש שלב שהוא חי לעצמו אבל הוא נותן לאחרים, הוא נותן משהו לעם ישראל, לא לשם אני רוצה להגיע. אני רוצה להגיע שכל בחור פה ירגיש שהוא לוקח אחריות, אחריות על הציונות הדתית, אחריות על הישיבה, להיות ראש גדול, לא ראש קטן. רב שמעון שקופ אומר, זה קדושים תהיו. מה זה קדושים תהיו? אומר רב שמעון שקופ, כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו, שיהיה כל עבודתנו ועמלינו מוקדשים לטובת הכלל. כי בזה יומדד האדם לפי מדרגתו. היגש והספל, כל אני שלו מצומצם רק בחומרו וגופו. למעלה ממנו מי שמרגיש שאני שלו מורכם מגוף ונפש. ולמעלה מזה, האדם ההולך לפי דברי התורה, כולל את כל עם ישראל, שבאמת כל איש ישראל הוא רק כעבר מגוף האומה הישראלית. היה לו מזמן חילול שבת ברכבת. לא יכול להיות שזה לא יהיה נושא פה בבית המדרש, נושא פה בין החבר'ה. איך קורה דבר כזה? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה לא יקרה? יש ציבור כל כך גדול שלא נמצא בבית המדרש, שלא חי את החיים האלו של השמחה, של העונג. מה עושים? איך גורמים שיותר ציבור יהיה קשור לתורה? הם אחים שלנו, הם חלק מאיתנו. לא להיות ראש קטן, להיות ראש גדול עם יוזמה, עם עשייה, כלפי הציבור, כלפי עם ישראל. כל נושא שקורה במדינה מיד חייב להיות נידון פה. מה עושים איתו? למה זה קורה? לנתח את הדברים. מה זה אומר לגביי? אני מציע לכולם לקרוא את ההקדמה של רב שמעון שקופ, שמדבר על החשיבות להיות ראש גדול ואיש הכלל. אבל הוא אומר נקודה נפלאה, כן ראוי להתבונן לכל מתנות שמיים, מיטל שמיים משמני הארץ, שהם נותנים לכלל ישראל כולו, והתכרחוקם ליחידים רק בתור גזברות, על מנת שיחלקם לנצרכים. אדם צריך להרגיש שהוא גזבר, הוא בכלל לא חי בשביל עצמו, כל מה שהוא קיבל מהשם זה כדי לתת לאחרים. חלק הוא לוקח לעצמו, כי בלי זה הוא לא יוכל להתקיים, אבל מה שיש לו זה לא בשבילו. לכן חשוב שפה בישיבה תהיה נתינה עצומה, חבורות, שיעורים, אחד עוזר לשני, שכנשים בין החבר'ה, הכל, כל הזמן לתת, להיות ראש גדול, עם יוזמות, עם עשייה, הישיבה היא של החבר'ה. להיות איש כלל. ומפה אני מגיע לדיבוק חברים. אני חושב שאחד הדברים, גם בשאלונים שהיו, שבחורים של שנה שעברה והאבריכים, אחד הדברים שדיברו זה על הדיבוק חברים הנפלא שיש. אנחנו צריכים להרגיש ויעשו כולם אגודה אחת. כולם נמצאים יחד. כולנו אגודה אחת, כולנו ישיבה אחת, כולנו קשורים אחד לשני. כותב הרב וולבה, ישיבה איננה מקום לקניית ידיעות לבד, כי היא מקום של שלמות החיים בתורה. בישיבה לומדים לחיות כמו שלומדים על ללמוד. 10 יחידים שיושבים ועוסקים בתורה ואין ביניהם אהבה ואחווה, תורתם בלתי שלמה, ולא עליהם נאמר שכינה שרויה ביניהם. אי לזאת מהי ישיבה? הווי אומר שהיא מקום הגידול לחברה האידיאלית ביותר, חברה לשם שמיים. הווי יודע זו כשאתה נכנס לישיבה, כי עליך להיות מבוני ציבור שאין כמותו בעולם, בשלמות המידות, באחדות, בשיתוף פעולה לעבודת השם. זה הדיבוק חבר. הדיבוק חברים בין כל השיעורים, בין ישראלים לבני חוץ לארץ. הקמנו ועדות, יש ועדה, כל ועדה יש שני רבנים, אחד ישראלי, אחד אמריקאי, תלמידים משתי הוועדות, כדי ליצור את הדיבוק חברים הזה. ועדה לשבת, לארוחות שבת, ועדה לקשר בין ישראלים אמריקאים, ועדה כדי ליצור את כל הפעילות המיוחדת שתיצור את הדיבוק חברים הזה. אני לא ארחיב, זה משהו כמעט נגמר, אבל החתם סופר והמאור ושמש שניהם אומרים שזה הפשט של מה שכתוב, דובר על זה בשבת, זה הפשט של מה שכתוב, יכול כמוני תלמוד לומר קדושתי למעלה מקדושתכם. אומר החתם סופר, לא יעלה על הדעת שיהיה פרוש וקדוש כך הקדוש ברוך הוא. אך בקדושה שני עניינים, גם הקדוש ברוך הוא עצמו מצד אחד הוא פרוש, מצד שני כל הקדוש ברוך הוא זה להיות עם עם ישראל. עם ישראל נמצא בגלות, גם הקדוש ברוך הוא בגלות, הקדוש ברוך הוא כולו איתנו. ואומר הזה, אדם היה יכול להיות לחשוב שיהיה כמו הקדוש ברוך הוא פרוש? אין, הקדוש ברוך הוא חפץ בזה, אלא הוא חפץ כמו אברהם אבינו, שמצד אחד היה פרוש אבל היה מעורב עם הבריות ועשה נפש בחרם והמשיכם לעבודת השם יתברך. ואותו דבר אומר המאור ושמש, לכן זה נאמר דווקא בהקל. מתי אפשר להביקר המצווה? הכל יהיה בכנסייה אחת יחד עם מבקשי השם, ועד יוכל להשיג הקדושה העליונה. לפי רוב העם המתקבצים יחד לעסוק עבודת השם, אז שורה עליהם הקדושה העליונה. אני רוצה שהנקודה הזאת של דיווק חברים יהיה אחד מהדברים שמייחדים את הישיבה שלנו בין כולם. קשר בין תלמידים לרבנים צריך להיות קשר עצום, לבוא, לשאול, שיחות אישיות, לברר. קשר בין תלמידים לאברכים, קשר בין ישראלים לאמריקאים, ממש שתהיה פה הרגשה, בא מלאדם מבחוץ, שכולם ילכו אליו. כל אחד שמגיע מבחוץ, זה הבית שלכם. צריך ממש שכל אדם ירגיש איזה הכנסת אורחים יש פה, איזה דיבוק חברים יש פה. ונקודה אחרונה, דיברנו על לימוד תורה בעומק, דיברנו על אנא עבדא דקוד שבריחו, דיברנו על קדושים, תהיו להיות איש כלל, דיברנו על דיבוק חברים. ונקודה אחרונה, זה מה שהרבי מקוצק אומר, מלאכים יש מספיק, קדוש ברוך הוא רוצה אנשי קודש. אל תקפוץ מדרגות, אל תנסה להיות מלאך, תלך שלב שלב, תלך בהתאם לאישיות שלך. הרב קוק כותב, יום שלישי זה יום היורצייט, כותב הרב קוק שלא יהיה מצב שיראת שמיים גורמת שאין מוסריות טבעית. זה הייחוד של הישיבה שלנו, נורמליות, עומק בתורה אבל נורמליות, הארת פנים, להיות אני עם כל התכונות שלי. דיברנו קודם על חז"ל שאומרים שספר הישר זה דברים, דיברתי על זה בשבת. ההבנה השנייה היא שספר הישר זה בראשית מסביר הנציב למה, בגלל שהאבות מלבד היותם צדיקים וחסידים ואוהבי השם היו ישרים, התנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי כוכבים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה, חשו לטובתם. תהיה עם האישיות שלך, אל תקפוץ מדרגות. הרב חרלאפ אומר, וזה מיוחד לבני חוץ לארץ, הוא אומר למה בשר תאווה מותר בארץ ישראל. אומר הרב חרלאפ, אני לא אקרא אותו בגלל הזמן, אבל אומר הרב חרלאפ, בגלל שבארץ ישראל כשאתה אוכל בשר יש כל כך הרבה קדושה, זה נפך להיות שלמי, אפילו האכילה הפיזית נהיית קדושה. אתם שומעים חבר'ה? זה ארץ ישראל, זה הזכות שיש לכם להיות פה בארץ, שאפילו האכילה הפיזית נהיית שלמים. לכן אומר הרב חרלאפ, הייתה ואמינה שגם נאכל את הדם כמו שמקריבים את הדם במזבח. תלמוד לומר, אומר חרלאפ, יכול כמוני תלמוד לומר, קדושתי למעלה מקדושתכם. תהיה טבעי, אדם טבעי לא אוכל דם. אל תחשוב שבגלל שהדברים בארץ ישראל הם קדושים אתה צריך להיות לא טבעי, לאכול משהו לא טבעי שזה דם. לא, תהיה נורמלי, תהיה טבעי, תהיה מה שאתה. אדם נורמלי לא אוכל דם, אל תאכל דם גם כשהוא קדוש. זה ככה הרב חרלאפ מסביר. אני באמת חושב שחמשת הדברים האלו הם המאפיינים את הבית מדרש הנפלא שלנו. עיון, תלמוד תורה בעומק, אנא עבדא דקוד שבריחו, לקחת אחריות על עם ישראל, דיבוק חברים פה בתוך הישיבה, ואנשי קודש ולא מלאכי קודש, לעשות את הכל עם חיוך, עם נורמליות, עם אישיות. לא נותר אלא להתפלל לקדוש ברוך הוא. מבין שהייתה שבת נפלאה לבני חוץ לארץ, הייתה שבת נפלאה לישראלים. באמת יש הרגשה שכל מי שפה בא מתוך הבנה שהוא רוצה להתקדם, שהוא רוצה לבנות את עצמו. באמת מה שאנחנו זקוקים זה באמת פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של עולם. נתפלל לסייעתא דשמיא, לתפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור, שבאמת נגיע לאן שאנחנו רוצים ויהיה נועם השם עלינו. לסיום אני מבקש להגיד מספר הערות, ובזה אני מבקש לסיים. דבר ראשון, כבר אמרתי ואני מבקש שהדבר יישמר לכל השנה כולה, אין דבר כזה של שום פלאפון בבית מדרש. מי שרוצה שיבוא אליי. נקודה שנייה, מאוד חשוב לנו שיהיה לישיבה חדר אוכל בנפרד, החדר אוכל הפנימי, לא החיצוני, בקומה למעלה. לכן אני מבקש מכולם, אף אחד לא אוכל בחוץ, כולם אוכלים בפנים ביחד, חלק מהדיבוק חברים. ובשביל זה אני מבקש להזמין, להקפיד על הזמנים. אף אחד לא מגיע לחדר אוכל לפני 8:45, לכן יש לימוד 3/4 שעה, סדר הלכה לבני חוץ לארץ, לימוד אמונה עם הרבנים לישראלים. אבל אף אחד לא נכנס לחדר אוכל לפני 8:45, אף אחד לא נכנס לארוחת צהריים לפני 1:30, ואף אחד לא נכנס לארוחת ערב לפני 7:20. אלו הזמנים שנקבועים במטבח, אני מבקש להקפיד על הדבר. אנחנו סיכמנו עם המטבח, יש פעמיים שיש חלבים, הישיבה כעיקרון פוסקת של 5.5 שעות זה מספיק, ולכן אחרי 5.5 שעות אפשר לאכול חלבים. מי שבכל אופן רוצה להחמיר, המטבח מביא מגש כזה חד פעמי, אפשר לקחת את החלבי לחדר ויהיה משהו פרווה במקום. נקודה שלישית, אני ביקשתי לפרסם גם בלוח מודעות, בשני הלוחות מודעות, מספר הפלאפון שלי ומספר שאפשר להשיג אותי בבית. אני מבקש מכל אחד, כל שאלה שיש, מחשבתית, רעיונית, שאלה על הישיבה, משהו לא מסתדר, לא טוב לו, הוא לא מרגיש את הסוס הסיס בהשם, לא מרגיש את אותה שמחה, שאלה הלכתית, שאלה לגבי ההורים, כל שאלה שיש, אנא תרגישו שאפשר 24 שעות להתקשר, לבוא אליי כשאני פה בבית מדרש, לבוא אליי כשאני בחדר. אותו דבר כלפי הרבנים. זו ההזדמנות להגיד באמת יישר כוח עצום. אני חושב שיש פה צוות, אתם לא מתארים לעצמכם את המסירות של הצוות. אני חושב שישבנו כל כך הרבה פעמים בקיץ, למרות שזה החופש, אנשים באו להקדיש מזמנם, מכוחם, כדי לחשוב איך מקדמים את הישיבה קדימה. פשוט היה נפלא, לי אישי זה נתן כוח אדיר. אני באמת רוצה לנצל גם את ההזדמנות הזו, להודות גם לאנשי ההנהלה, מר צבי סמואל, מנכ"ל הישיבה, מר יהודה פוידגר, סמנכ"ל הישיבה, שבאמת עושים יום ולילה, כדי שלתת לנו את כל מה שצריך, את כל הכלים, כדי שאנחנו נוכל לעלות מעלה מעלה. זה צריך להיות מרכז הישיבה. כל הזמן עולים, אף פעם לא נשארים במקום. יהי רצון שנזכה לחמשת הדברים האלו. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידינו. ובזה נקדם אנו את הגאולה במהרה בימינו.